אבינו מלכנו, חוננו בננו. אבינו מלכנו, חוננו בננו, כי אין בנו מעשים. אבינו מלכנו, חוננו בננו. אבינו מלכנו, חוננו בננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, חוננו בננו. אבינו מלכנו, חוננו בננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו.
שלום לכולם. אנחנו נמצאים בערב מוצאי צום גדליה, הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, ימים חזקים כל כך, ימים שחז"ל קראו להם עשרת ימי תשובה, ימים שדורשים ממך להשיב, להגיב, לענות, תגיד משהו, ימים שלא מאפשרים לך להישאר אדיש. כתוב במודעה לפני השיעור שזה שיעור הכנה ליום כיפור, כי באמת תשובה זה עבודה פרטית, עבודה עצמית, עבודה פנימית. אף מרצה שבעולם לא יכול להחזיר אותך בתשובה. כל אדם מבחוץ יכול רק לעזור לך להבין, להבין את המציאות שתביא אותך לאותה עבודה פנימית, עבודה פרטית. ובאמת להבין זה תמיד טוב. זה כל פעולה שאדם עושה, אז עדיף שהוא יבין לפני שהוא יעשה את הפעולה. אנחנו מעדיפים להבין ולא לעשות כמו תוכי, כמו שאנחנו יודעים. אבל עניין התשובה הוא דבר שמחייב הבנה. כך כתוב מפורש בגמרא במסכת מגילה. הגמרא לומדת את סדר הברכות בתפילת העמידה. יש לנו תפילת עמידה, 18 ברכות, זה נקרא תפילת 18, והגמרא רוצה לשאול איך אנחנו קובעים את סדר הברכות, מה לפני מה. אחת מהשאלות זה מניין שאומרים בינה לפני תשובה. אז הגמרא מתרצת, כתוב בפסוק בישעיה מפורש, ולבבו יבין ושב. מכאן שבינה קודמת לתשובה. ובאמת העניין הזה הוא עמוק מאוד מאוד, לא אותו אנחנו באים לבאר, את הקשר בין בינה לתשובה. גם בקבלה זה ידוע שעניין התשובה זה דבר שנובע מתוך הערת ספירת הבינה. תשובה ובינה זה דבר שהוא מאוד מאוד קשור אחד לשני. אבל גם לפי ההיגיון הפשוט אנחנו מבינים שאם אתה לא מבין, ממה בכלל צריך לשוב? ממה? לאן לשוב? הרי המילה לשוב, לחזור בתשובה, צריך לחזור לאנשהו, אולי לא הייתי שם אף פעם. לאן אתה חוזר? יש אנשים שאף פעם לא היו במציאות הזאת. לאן הם חוזרים? אם אתה לא מבין איך עושים את זה? אם אתה לא מבין מי זה אני, ומאידך מי זה אני באמת, בלי להבין את כל הדברים האלה, אז שום דבר לא מתחיל. אז בואו נתחיל מקצת נתונים שאולי חסרים לחלקנו, אולי לכולנו, גם לי הם היו חדשים, ואחרי זה ננסה קצת יותר להבין, בעזרת השם. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ראשון הלכה ג', התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו. שנאמר, הוא מביא פסוק, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, עצמו של יום כיפור מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. כתוב פה ברמב״ם שעצם היום מכפר. אתה עובר יום. יום. 24 שעות עוברים עליך, והכל נמחק. זה לא שהקדוש ברוך הוא סלח, אז הוא כבר לא כועס. המעשה נמחק, כאילו לא עשית אותו מעולם. מקריאים לפניך מספר הזיכרונות שלך, ולא מקריאים את החטא, כי הוא לא קיים, הוא נמחק. מה זה? איך זה עובד? איך מעשה שעשיתי נחשב שמעולם לא עשיתי אותו? זה פסוק מפורש בנביא. בימים ההם ובעת ההיא יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשיר. מישהו יבקש, עם ישראל עשו פעם איזה חטא? איזה יהודי עשה פעם חטא? חטאו בעגל? איננו. לא תימצאנה. למה? כי אני סולח. מה זה הדבר הזה? איך מעשה שעשיתי נמחק? הרי זה ודאי לא דבר טבעי. בעולם הזה אין לנו דבר כזה. בעולם הטבע, אני יכול רק למחוק תוצאות של מעשים. אם למשל גנבתי לך חפץ, אז נוצר אצלך חיסרון, זאת התוצאה. אז אני יכול להשיב לך את החפץ, לחסות את החיסרון. אני יכול גם לפצות אותך בשווה כפליים, פי ארבע, פי חמש, כמה שאתה רוצה, עד שתהיה מרוצה. אבל זה לעולם לא יהפוך להיות שלא עשיתי את המעשה מעולם. גם אם אתה תשכח, הקדוש ברוך הוא זוכר. אני זוכר. איך זה עובד? השטן מתגלה בשלוש צורות. איך אומרים חז"ל? הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. ושלושת הפנים האלה הם בעצם תהליך. יורד ומסית, דהיינו מפתה את האדם, עולה ומסתין, דהיינו מקטרג, פלוני נשמע לפיתוי שלי, נוטל רשות כי הוא לא יכול לפעול בלי שום נטילת רשות, יורד ונוטל נשמה. זה המהלך. את שלושתם הוא עושה. וכמובן המושג שנקרא נותן נשמה, זה לא שעל כל פעולה של חטא, האדם מת. זה ודאי, אחרת תתבטל הבחירה, זה לא מתחיל. המושג שנקרא נפש, זה מושג מאוד מאוד כללי. בנפש יש המון המון חלקים ופרטי פרטים. יש חמישה חלקים עיקריים שנקראים נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. ובתוך כל בחינה יש בחינה בתוך בחינה של נפש שבנפש, רוח שבנפש, נשמה שבנפש וכו'. ובכל אחד מהחלקים האלה יש גם תרי"ג חלקים נוספים, 613 פרטים נוספים, כך שהנפש זה דבר מאוד 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 מורכב. וכמו שבמיטה הנפש יוצאת מהגוף, כך כל חלק וחלק מכל הפרטים שמנינו שיוצא מהגוף זה מה שנקרא מיטה. והדבר הוא מאוד משמעותי בעבודת השם של האדם. כתוב בגמרא שביום כיפור ניטלת הסמכות, הרשות, השלטון של השטן. יום כיפור לא מתפקד. 364 ימים בשנה יש לו את האפשרות לשלוט עלינו, לפתות אותנו. יום אחד בשנה מושבת. אנחנו גם אומרים את זה ביום כיפור בתפילה. וכל הרשעה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ממשלת הזדון לא פועלת ביום כיפור. המושג ממשלה, בניגוד למושג מלוכה, למלוך, מלך, זה ברצון העם. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. חייב שהעם ירצה בך, אחרת אתה לא יכול למלוך. ממשלה זה בעל כורחם של הנתינים. בעל כורחם של העם. קדאפי כזה, משהו שהוא רודן, הוא רודה בך בעל כורחה. ואותה ממשלת הזדון, היא כופה עלינו את הפיתוי בעל כורחנו. אין לנו אפשרות לסרב. זה מתקלה ביום כיפור. זה ניטל ממנו ביום כיפור. וזה מאוד מוזר, אנחנו לא מרגישים שונה ביום כיפור. עדיין יש לנו דחפים, יצרים, תאוות, פיתויים, אנחנו מתפתים לדברים. אז איך זה עובד? איך זה בא לידי ביטוי? למה זה טוב? מה עושים עם זה? למה זה קיים? למה המציאות הזאת קיימת? היצר נברא להיות יותר חזק מהאדם. אחרת לא היינו מתפתים. אם הוא לא היה יותר חזק ממני, לא הייתי מתפתה. כל מה שאני נשמע לפיתוי שלו, זה רק בגלל שניתנה לו האפשרות לשלוט לי על הלב, על משכן הרגשות שלי. אבל זה באמת לא ברור, זה ממש אבסורד. אדם שחי בתוך עולם של תורה ומצוות, אז הוא יודע שכל פעולה של, כל פעולה רעה שהוא עושה, זאת פעולה של היעדר ולא פעולה של קיום. אנחנו עדיין מתפתים. אנחנו עדיין לא מתמודדים. אנחנו עדיין נופלים. הוא עדיין מצליח לפתות אותנו. אתה חי בתפיסת עולם שזאת המציאות האמיתית. אתה שומר מצוות. ואנחנו מוצאים את עצמנו לא מעט, ולפעמים גם קצת במרד ובמזיד, עושים פעולות הפוכות לגמרי מכל מה שאני תופס ומאמין. אי אפשר לתפוס את זה. ואחרי הפיתוי כבר אני לא מוצא את הטעם שבפיתוי. זאת הסיבה שהוא מתקלה כאשן. אשן זה דבר שאין לו ממשות. זה מין אשליה כזאת שיוצרת צורות שמתפשטות על מרחב גדול מאוד. אתה מקבל את התחושה שזה נפוח, שזה ענק, שזה עוצמתי, שזה כוח כזה שאי אפשר לעמוד בו יותר. תמתין רגע. תחכה. אתה תראה שזה מתפוגג. אתה תראה שזה נעלם. אתה תראה שאין בזה באמת שום ממשות. אבל ברגע הפיתוי, זה כמעט בלתי אפשרי. כתוב במסכת סוכה, דרש רבי אבירא, ויש אומרים שזה רבי יהושע בן קורחה, שבע שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא כראורה, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה כראו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד כראו תמה, שנאמר לב טהור ברע לי אלוקים. זאת אומרת שיש גם לב תמה, כי הוא מבקש לב טהור. שלמה כראו שונא, שנאמר אם רעב שונאך אכילהו לחם. לחם זה תורה. ישעיהו כראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל כראו אבן, שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל כראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. זה רק חלק מהפסוק, נמשיך אותו יותר מאוחר. ואמרו חז"ל, את הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז יש כל מיני לשונות בבריאה. ויברא את התנינים הגדולים. ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. ויאמר אלוקים ישריצו המים. כל מיני לשונות של בריאה. פתאום בבריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. זה ויפח. אומרים חז"ל, כל מן דנפח מדי לנפח. זה בארמית. כל מי שנופח, נופח משלו, מתוכו. כמו שאני מנפח בלון, אז אני מוציא אוויר מתוכי לתוך הבלון. יש בנו חלק אלוקה ממעל. יש בתוכנו אלוקים. איך אפשר לפתות את הנשמה שהיא חלק מאלוקים לעשות הפך מרצון הבורא? איך אפשר לפתות אותה לעשות הפוך מרצונה? הרי הרצון שלה והרצון שלו זה רצונות שווים. רק בשביל לסבר את האוזן, זה כאילו שנגיד, כן, קשה לומר את זה, אבל כאילו שנגיד, שנשכנע את בורא עולם לעשות הפוך מה שהוא רוצה. איך זה עובד? בחטא האדם הראשון, האדם הכניס לעצמו מציאות זרה. גוף זר שמתפקד בתוכי כאני. אני אפילו לא תופס שזה רצון של מישהו אחר. אני מבין שזה אני רצון שלי. אני בוחר כך. אנחנו גם מדברים כך, אנחנו מתבטאים כך. על כל פעולה, בין פעולה חיובית, בין פעולה שלילית, אנחנו אומרים, אני רוצה. מתחשק לי, בא לי. ככה אני חושב. זאת תפיסת העולם שלי. איש באמונתו יחיה. כל המשפטים שאנחנו אוהבים להגיד. יש שתי סוגים של שוד בנק. יש שוד בנק, ששודד נכנס לתוך הבנק, ניגש לקופאית, שולף אקדח, מאיים על הקופאית, מרוקן קופה ויוצא. תארו לכם שוד בנק, נכנס השודד ישר לחדר המנהל, קושר את המנהל, סוגר אותו בתוך הארון, יושב על כיסא המנהל ומנהל את כל הבנק דרך כיסא המנהל. זה מטורף. והמשל עדיף על הנמשל. במשל מנהל הבנק יושב בתוך הארון קשור, אבל הוא יודע שהוא לא מנהל את הבנק. בנמשל, שזאת המציאות, שמנהל הבנק זה אני ואתה, מנהל הבנק יושב קשור בתוך הארון ואין לו מושג שהוא לא מנהל את הבנק. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אתמול לדעתי, היום לדעתו של נחש. דעת בלשון הקודש זה לשון חיבור. האדם ידע את חווה אשתו, כך כתוב בפסוק. דעת זה חיבור. אתמול לדעתי, אתמול היית כל כך מחובר לאני הפנימי שלך, שהרי אני נפחתי בך ממני. והרצונות שלנו היו רצונות אחידים, מאוחדים, רצונות שווים, אף פעם לא עלה על דעתך לעשות הפוך ממה שאני רוצה. היום? אתה כל כך מחובר לאותו צפון שאין לך מושג שזה לא אתה. תשאל כל אדם, מה זה חיים? מה זה חיים? זה הדבר שאנחנו עושים אותו הכי הרבה ביום. כל החיים אנחנו חיים. מה זה חיים? לייף. נשימות, תנועה, חוויות, אקסטרים. בידור. כל מה שאנחנו מכנים אותו לעשות חיים. איזה חיים עשינו? ההגדרה היחידה למושג שנקרא חיים, זה כל פעולה שמחברת אותי למקור החיים. הרי אם החיים זה משהו אקראי, מין חומצות המיניות שהתחברו בצורה אקראית ביחד ונוצרו החיים. אז השאלה לא מתחילה. מה זה חיים? מה ההגדרה של החיים? מי אמר שלחיים יש הגדרה? זה אקראי, זה קרה, פתאום קרה ככה. אבל אם לחיים יש מקור, אז אם אתה לא מחובר למקור של החיים, אז מה אתה חי? איזה חיים יש לך? בהתחלה, אותו צפון כופה עליי בשעת המעשה. הוא מפתה אותי. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. אבל אחר כך הוא מתפטר, תדעו לכם. הוא כבר לא צריך. כבר התרגלת שזה הרצון שלך. והתרגלת שזו תפיסת החיים שלך. זו תפיסת המציאות שלך. זה כבר מה שאתה צריך. כבר התרגלת שאלו הטעמים שנותנים לך טעם של חיים. כבר אין לך חיים אחרים חוץ מהחיים שהוא הרגיל אותך בהם. כשמצווים עלינו לא לעשות רע, לא לעשות פעולות שליליות, אנחנו מרגישים שרוצים לקחת מאיתנו את החיים שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לוותר על משהו מעצם החיים שלנו. מה, אני אשתנה? מה, אני אתאפך? לחזור בתשובה, נדמה לנו שאנחנו צריכים להיות אנשים הפוכים לגמרי. כי כל תחושה שנותנת לנו טעם של חיים, היא הפוכה לגמרי מכל מה שנקרא חיים. כל פעולה שלילית שנותנת לי טעם רגעי של חיים, זה רק בגלל שהצפון יושב בלב, במשכן הרגשות, ושם הוא צורב לי תפיסת חיים חדשה, שם הוא מחבר לי פעולה של היעדר עם תחושה של חוויית חיים. פעולה שלא אמורה להיות מחברת למקור החיים, אבל היא נותנת לי תחושה של חיים, כי אותו צפון שיושב בלב, במקום הרגש, הוא מחבר לי הרגשה עם הפעולה של היעדר. זה מה שנקרא צרכים מזויפים. בלימודי תקשורת יש נושא שנקרא צרכים מזויפים. מכריחים אותך לחשוב שאתה לא יכול בלי זה. אם אתה לא שותה קוקה קולה, אז אין לך טעם בחיים. הם יודעים שאנחנו יודעים שהם עובדים עלינו, ומשקיעים בזה מיליונים ומיליארדים, כי זה עובד. מה, אין לך טעם מ-4? אין לך טעם מ-4? תרוץ לקנות. אל תלך, תרוץ, שלא ייגמר. איך אתה חי? ואם זה לא גולדסטאר, אז אתה לא גבר. אתה גבר, לא? אז גולדסטאר. זאת שטיפת מוח בעצם התפיסה, מה זה נקרא אני צריך. תשאלו כל אדם, כמה אתה סוגר לחודש? אז אחד יגיד לך, תשמע, אני פקיד פשוט, מרוויח 5,000 שקל בחודש, אתה יודע שאי אפשר לסגור ככה את החודש, אני לא סוגר לחודש. והשני, יגיד לך, אני ברוך השם, מתפרנס בכבוד, מרוויח 10,000 שקל בחודש, אבל אתה יודע, המצב הכלכלי הוא כזה שאי אפשר לסגור את החודש. הדלק עולה, מכונית לי, מכונית לאישה, קצת חוגים לילד, ולא סוגר את החודש. השלישי יגיד לך, אני סוגר 20,000 שקל בחודש, אבל אתה יודע, שתי מכוניות, לי אחד ולאישה, 4 פעמים טיול בחול, חנוק, לא סוגר את החודש. וכולם יגידו לך, תאמין לי, אני לא מוציא שקל יותר ממה שאני צריך. ושלושתם דוברים אמת. אף אחד מהם לא מוציא יותר, שקל יותר ממה שהוא צריך. כי המושג מה אני צריך זה כל מה שנותן לי תחושת חיים שאני לא יכול לחיות בלי זה. מה אתה באמת צריך? מי אתה באמת? את תפיסת המציאות הזאת של מה אני צריך, מה מחיה אותי, איזה טעם נותן לי טעם בחיים? ממה אני שואב את החיים שלי? כל זה נותן לי הצפון. אלה פעולות שלא מחוברות למקור החיים. יש לך מדף בבית. אשתך רוצה להוריד את המדף. כל אישה מכירה את המדף הזה. כל חפץ שאתה לא יודע איפה לשים אותו, אז אתה תוקע את זה במדף. יום שישי אני אחראי על סידור השולחן, אני עורך שם מפה לבנה, ובמשך כל השבוע על השולחן הזה, הכל נערם, כולם מכירים את זה. ורוצה לפנות את הדברים, אז אני מתחיל להקשות קושיות. אשתי היקרה, לאיפה שמים את התיק שלך? איפה שמים את המחברות של הילד? איפה המתנים? עד שהיא מוציאה את הראש מהמטבח, תעשה לי טובה, אני באמצע בישולים, שים איפה שאתה רוצה. ולמשפט הזה חיכיתי. לוקח את כל הדברים שנמצאים על השולחן, בניתי גורד שחקים על המדף של הטלפון, מכסה במפה לבנה קטנה כדי שלא תהיה הרגשה של חול. הבעיה שלכל שבת יש מוצאי שבת. אשתי מורידה את המפה מוצאי שבת, כל הבגדל מתרסק על הרצפה. די, תוריד לי את המדף, לא רוצה את המדף הזה יותר. בסדר, רק תגידי לי איפה נשים את הדברים שנמצאים על המדף. והקושייה הזאת, מכוח הקושייה הזאת, המדף שורד עוד שבוע ועוד שבוע, ועד היום אנחנו נמצאים על המדף הזה. וכל בית מכיר את הסיטואציה הזאת. אתה צריך את המדף. מה תעשי עם כל הדברים שנמצא למדף? אתה לא יכול לחיות בלי המדף הזה. הפתרון? נעשה ונשמע. תוריד את הדברים על הרצפה, תוריד את המדף. הבטחה שלי, תוך שעה הכל מתפזר. אשתך לא תיתן לשום דבר להישאר על הרצפה. אתה פתאום תבין שלא צריך. לא צריך. המילה יצר, בין יצר טוב בין יצר רע. המילה יצר בלשון הקודש זה נגזר מהשורש צורה. היצר מעצב לי את תמונת המציאות. הוא בונה לי את תפיסת העולם שלי. הוא בונה מה אני צריך ומה אני לא צריך. מה נקרא חיים ומה לא נקרא חיים. יצר רע בונה לי תפיסת עולם, בונה תפיסת חיים שקרית ומדומה, שסותרת את הרצון הפנימי האמיתי שלי שהקדוש ברוך הוא נפח בי. כך אומרים חז"ל, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שרצוננו לעשות רצונך. אלא שהשאור שבעיסה הוא שמעכב. זה שרצוננו לעשות רצונך זה רק גלוי וידוע לפניך, לא לפנינו. כי השאור שבעיסה הוא זה שמעכב. מי זה השאור שבעיסה? זה החמץ. מה יש במצה? קמח ומים לא יותר. אפילו מלח כדי שזה יהיה קצת יותר טעים לא שמים בפנים. אז זה דק. זה קשה. אתה מכניס שאור, פתאום הכל מתנפח. אתה מקבל את התחושה שיש פה המון דברים בתוך הלחם. קמח ומים ועוד המון המון מוצרים. הוא מנפח לך את המציאות האמיתית כל כך, שאתה מקבל את התחושה שיש פה הרבה יותר מקמח ומים. כך זה גם במציאות האמיתית. מי שקצת מתעניין במדע, אז כל חומר שנמצא בעולם, רוב החומר זה אוויר. נטו חומר? כמעט כלום. יש ניסוי תיאורטי מחשבתי של ג'ורג' גמוב, שהם התחסו את כל הגורדי שחקים בעולם. כל גורדי שחקים בעולם, התחסו אותם במחבש גלקטי כזה. הכל נכנס על כפית. כפית. כל גורדי השחקים בעולם נכנסים על כפית. כי בכל חלקי החומר, אוויר. כוח הכבידה שנמצא בתוך כל גרעין, מושך הכל פנימה בצורה כזאת, שאתה מקבל מגדל אייפן 300 מטר פלדה. אתה הולך, אתה נתקל, אתה מקבל מכה בראש. אוויר. ככה המהר"ל מגדיר שלכן זה נקרא אלמא דשיקרא. זה עולם נפוח, זה עולם מנופח, זה עולם של אשליה, נטו חומר כמעט ואין. לחזור בתשובה זה לא להיות מישהו אחר. זה לחזור להיות אני. זה לחשוף את הוייפח באפיו נשמת חיים. זה לחזור ולחשוף את האני הפנימי שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכי. זה לקלף מעליי תפיסת העולם שאותו צפון בנה לי, צייר לי. לכן זה נקרא לחזור, לשוב. תמיד היית שם. אין דבר כזה, לאן אני אחזור בתשובה? אף פעם לא הייתי שם. אתה חוזר לעצמך. אתה לא מכיר את עצמך. ואת הצפוני הרחיק מעליכם. וידחתי אל ארץ צייה ושממה, ועלה בה השוב, התעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. כך אומר הפסוק של יואל. ואת הצפוני הרחיק מעליכם. כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את מלאך המוות. הבחינה הנשחטת זה הגילוי שלו כאני. הוא כבר לא יהיה אני. הוא כבר יצא החוץ, יהיה מבחוץ. אני אהיה כל כך מחובר לאני הפנימי שלי, לתת מודע שלי, שאני בפשטות אתפוס את השקר שבשקר. אני אתפוס שזה לא אני. וידחתיו אל ארץ צייה ושממה. הקדוש ברוך הוא ירחיק אותו למדבר, למקום שאין בו חיים. הוא כבר לא יהיה אלטרנטיבה למושג שנקרא חיים. הוא כבר לא יהיה פירוש למה זה נקרא לחיות. ועלה באשוב התעל צחנתו. הוא יסריח. כשהוא יצא מאיתנו, הוא יסריח. כל דבר שפורש מחיים מעלה ריח רע. אבן לא מסריחה. מה שלא תעשה לה היא לא מסריחה. אין לה ריח רע. הרמב״ם כותב שבדומם יש מה שנקרא הנפש הדוממת. ואם היא נפש דוממת, זאת אומרת שאין לה כניסה ויציאה, אין בה תנועה, ממילא אין בה כניסה ופרישה של חיים. אין בה ריח. אין בה ריח רע. צומח, זה כבר מדרגת חיים גדולה יותר, זה נקרא נפש הצומחת. יש בה מדרגת חיים גבוהה יותר, אז פרחים שהם כבר נובלים כבר מריחים ריח רע. את הכוסברה שנבלה, אתה כבר לא תכניס למרק, אתה תריח, אתה תראה, תרגיש שזה מת. זה כבר לא חי. נבלה? אי אפשר לעמוד ליד ריח של נבלה. זאת כבר מדרגת חיים גבוהה יותר. ומי שלא עמד על ההבדלים, ואני מקווה שלעולם הוא לא יעמוד על ההבדלים, אז אדם? אדם מת. אין לך דבר שמריח רע יותר מאדם מת. כי באדם יש מדרגת חיים גבוהה יותר מכל מה שהיה. ואיפך באפיו נשמת חיים מדי לנפח, מתוכו הוא נפח. זה כבר מדרגת חיים של מדבר. והתרגום כותב, תרגום שעל הפסוק הזה, תרגום אונקלוס. ויפח באפיו נשמת חיים, כותב התרגום, ונפח באפוי רוח ממללה. רוח ממללת. נשמת חיים, התרגום של זה זה רוח ממללת. כי המושג דיבור בלשון הקודש פירושו חיים, ולהראות את הקשר בין דיבור לחיים זה שיעור בפני עצמו שצריך לעשות אותו והוא ארוך. הכוח להבדיל בין חיים ומוות נמצא באף. בחוש הריח. שם אני יכול להבדיל מה חי ומה פרש ממנו החיים. החיים ניתנו באף, וגם חוסר החיים נמצא באף. ואיפך באפיו נשמת חיים, ולהבדיל חרון אף. חרון אף זה אומר אי חיים. חרון זה מיסוד של שורש חור. תמיד כל שורש בלשון הקודש זה שלוש אותיות. ויסוד של שורש זה שתי האותיות הראשונות. אז כמו שחרש זה חטא רש, אני עושה חריץ בתוך האדמה, אני עושה חור. אין אדמה כאן. חרת, לחרות, חרות על הלוחות. אין אבן פה. אתה חורט בתוך האבן, זה חור. חרון, חרה, זה חור. אין פה חיים. כשחיים לא ניתנים באף, יש חרון אף. גם החיים וגם האי חיים נמצאים באף. יש מי שמסוגל להריח גם חיים נצחיים, כמו שאנחנו מסוגלים להריח אי חיים. כשיעקב נכנס אצל יצחק אביו להתברך, אז כתוב, וירח את ריח בגדיו, ויומר, הנה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. ריח השדה אשר ברכו השם, אומרים חז"ל, נכנסה עמו רוח גן עדן. המעשים של יעקב אבינו היו מושלמים. איש תם יושב אוהלים, איש תם זה איש שלם. כל מעשה הוא מושלם. יש פה ריח של חיים, יש אנשים שמסוגלים להריח חיים. חיי נצח. כתוב בגמרא על המשיח, הגמרא לא אומרת את זה מתוך פסוק, כתוב בפסוק על המשיח שהוא וירח ביראת השם. אומרים חז"ל, המשיח מורח ודין, הוא יריח וידום. בכל פעולה של אדם יש חיים או היעדר חיים. בכל מחשבה, דיבור ומעשה, או שיש לך חיבור למקור החיים, או שאין לך חיבור למקור החיים. אין פער ואין באמצע. ואותו משיח יוכל לדון, יוכל לעמוד כמה חיים יש באותה פעולה וכמה חיים אין באותה פעולה. יום כיפור לא מועיל למי שהצפון זה החיים שלו. יום כיפור לא מקנח פעולות שנבעו מתוך הצפון שבתוכי. כי הפירוש של המילה כיפור זה כינוח. ככה הגמרא מביאה מפורש. הגמרא אומרת שיש מזרקות שבבית המקדש שהיו מקריבים קורבנות, ושוחטים בהמה, ומקבלים את הדם בתוך מזרק. מזרק מזהב. זה כלי כזה, כלי קיבול לדם. ומהמזרק הזה היו זורקים על קרנות המזבח. לפעמים היו צריכים לעזות באצבע, אז טובלים את האצבע בתוך הדם, ומזים איפה שצריך. כהן גדול היה מזה בתוך קודש הקודשים, על המזבח הפנימי, מזבח הזהב. שואלת הגמרא, נשאר לו דם על האצבע. במה הוא מקנח? מה הוא עושה עם הדם? איפה הוא מקנח את הדם? סתם תראו איזה רזולוציה, לאן ההלכה נכנסת. מה הוא עושה עם הדם שנשאר לו על האצבע? שים סינר, תנגב. מה הבעיה? לא, זה דם קודש. הדם הוא הנפש. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הדם. זה דם של קורבן, זה הקדש. מה אתה עושה עם הדם? אומרת הגמרא, מקנח במזרק. לוקח את הכוס הזאת ומקנח במזרק. למה? תביא פסוק. אומרת הגמרא, כי כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לבנות מזרקות מזהב, הוא אמר לו, כיפורי זהב תעשה לך. ואם המזרק נקרא כיפור של זהב, זאת אומרת שאפשר לקנח בו, כי פירוש המילה כיפור זה כינוח. אם אתה תופס שהצפון זה אתה, אם אתה תופס שזה חלק ממך, זה הרצון שלך, אתה לא יכול לקנח את עצמך מעצמך. מה אתה רוצה לקנח אותי? רק אם אתה תופס שזה לכלוך חיצוני שדבוק בך, את זה אפשר לקנח. את זה יום כיפור יכול למחוק ממך. כתוב בגמרא, מניין לגזר דין של ציבור שלא נחתם? מאיפה אנחנו יודעים שציבור, גוזרים את דינו של ציבור, אבל לא חותמים אותו? ציבור זה מעלה הרבה יותר גבוהה, זה מ-10 ומעלה, זה כבר נקרא מעבר למספר. זה שיעור בפני עצמו לבאר את הדבר הזה. אז מאיפה אנחנו יודעים שלא חותמים את זה? נחתם, כותבים עם חטא, נכון? חותמת, חתימה. הגמרא לא מתרצת, היא ישר מקשה. לא נחתם? והרי כתוב, נחתם עוונך. מה הקושיה? נחתם עוונך זה מלשון כתם, זה עם כף. הגמרא לא מביאה ראיה שכן חותמים דין של ציבור. היא מקשה רק. איך אתה אומר שלא חותמים דין של ציבור? כתוב, נחתם עוונך. הכתם, העוון הוא כבר כתם. כתוב פה שכשהאבון נהיה כתם אצלך, אז כבר חותמים עליו את הדין. אם זה אצלך בחינת כתם, זה חלק מהבגד, אי אפשר לקנח את זה. זה כבר הופך להיות חלק מהתא. זה לא מתקנח. ודבר שלא מתקנח, חותמים עליו את הדין. יום כיפור זה בעצם יום הבירור. זה יום שמכריע עד איפה זה אני ועד איפה זה הצפון. אם המעשים נובעים מתוך הצפון, אם המעשים שלי הם בבחינת כתם, הם חלק ממני. זה אני. זה תפיסת העולם שלי. זה הרצון שלי כבר. התרגלתי שזו תפיסת החיים שלי. זה מה שנותן לי טעם של חיים. אז אתה אפילו לא תופס שזה רע. אתה לא מבין שזה רע. ככה אתה מתנהג, ככה אתה חי. אז אתה גם לא מתכוון לחזור על זה בתשובה. אתה לא מתכוון להתחרט על זה. זה נחתם ביום כיפור. אין מה לדחות את זה. זה לא אמור להשתנות. זה לא נגרע מכוח הפיתוי. הרי אמרנו שביום כיפור הקדוש ברוך הוא לוקח את השליטה של המפתה, והוא לא שולט באותו יום. הוצאתי את כוח המפתה. הוצאתי רגע את הצפון החוצה ביום כיפור, יום אחד בשנה הוא לא שולט, אמור להתגלות ממך עכשיו רצון אחר לגמרי, ואתה עדיין עם אותם דחפים, אותם רצונות, זאת אומרת שזה אתה. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מוציא את כוח הפיתוי ביום כיפור, כדי לגלות, כדי לברר, עד איפה זה אתה ועד איפה זה צפון. מה נכפה עליך? מה עשית מכוח זה שאתה מפותה? ומה עשית מכוח זה שזה עצמך כבר? זה כבר בחינת קטם אצלך. אבל אם זה מעשה שנכפה עליי, זה מעשה שהתמודדתי, זה מעשה ששייך לשטח הבחירה שלי, שם אני מתמודד, שם אני נאבק, שם אני מנסה להילחם, ונפלתי, לא התמודדתי, הוא הצליח לפתות אותי. אז אתה מבין שזה רע? אתה מסוגל להתוודות על זה? אתה מסוגל לפרט את החטא? אתה מסוגל לומר אני לא רוצה את זה? אתה מסוגל לומר שאני כל כך מתבייש במה שעשיתי, הלוואי ולא הייתי עושה את הדבר הזה. לא הצלחתי להתמודד. זה מראה שזה לא אתה. זה בעצמו מוכיח שזה לא אתה. זה יכול להתכנח ביום כיפור. ביום שנוטלים אותו, ביום שמוציאים את השלטון, מתברר שזה לא אתה, זה מתכנח. שלושה ספרים נפתחים ביום כיפור, בראש השנה. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספרי חיים, ספרי מתים, ספרי בינוניים. צדיקים נחתמים לאלתר בראש השנה, לחיים. רשעים נחתמים למיטה, לאלתר בראש השנה, למיטה. כמובן הסברנו את המושג שנקרא מיטה בהתחלה. בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור. מחכים איתם. ושלושת הספרים האלה נמצאים בתוך האדם בו זמנית. יש דברים שאני צדיק גמור, עם כל המחילה, אין לי שום עניין לגנוב, להיכנס לבנק ולשדוד אותו. זה לא בתוכניות שלי, אין לי שום מחשבה כזאת, לא מתכנן, אין לי פיתוי כזה, אין לי יצר הרע כזה, לא... זה לא מתחיל אצלי. בדבר הזה אני נקרא צדיק גמור ואני נחתם לאלתר, לחיים. יש דברים שאני רשע גמור. יש דברים שאני בכלל לא מבין שזה רע. יש דברים שאני לא מבין שזה משהו שהתרגלתי לפיתוי ומעכשיו זה אני. אני לא חושב לחזור בתשובה על זה. יש דברים שאני לא מבין מה רע בזה ואתה לא תבין איך אפשר לעשות את זה. אנחנו חלוקים בינינו בין שטחי הבחירה. יש לנו שטחי בחירה שונים. בדבר הזה אני נחתם למיטה, לאלתר בראש השנה. ויש את שטח הבחירה שלי ששם אני בינוני. ושם אני עולה ויורד, ושם אני מתמודד, ושם אני נאבק, ושם אני נופל, ושם אני מתפנה, ושם אני מצליח לפעמים. והדבר הזה נדחה ליום כיפור, ליום הבירור, לדעת אם לקנח את זה ממך או לא. זה תלוי בעשרת ימי תשובה, כמה עבודה תעשה באותו זמן. זאת עבודת יום כיפור. כשהיה בית מקדש קיים, הייתה עבודת הקורבנות, עבודת הסעירים. היו קונים שני סעירים לפני יום כיפור, וההלכה אומרת שהם חייבים להיות שווים בגודלם, שווים בקומתם, שווים בצבעם, שווים במראם, שווים במחיר, קונים אותם כאחד מאדם אחד. תאומים בדיוק כמו עשיו ויעקב. מטילים גורלות. אחד הולך לשם ואחד הולך לעזאזל. אחד מזים את דמו במקום הפנימי ביותר שקיים בעולם, בקודש הקודשים. במקום שאין בו בחינת מקום. בקודש הקודשים אין בחינת מקום. כך כתוב מפורש בחז"ל. אם נגיד שמקום קודש הקודשים הוא גודל של 10 מטר, ונגיד שהארון, זה לא נכון, אבל נגיד שהארון הוא מטר, זה רק בשביל שנאחוז ראש במספרים. אז יש לנו 10 מטר גודל של ההיכל, של קודש הקודשים, ויש לנו מטר ארון, כמה נשאר? 4.5, 4.5 משתי צדדי הארון. תמדוד, 5 מכאן ו5 מכאן. איפה הארון? אומרים חז"ל, הארון אינו מן המידה. כל חפץ יש לו בחינת מקום, אין לך דבר שאין לו מקום. לארון אין מקום. כשהארון מונח בפנים, אין לו מקום. כי מקום המקדש, מקום קודש הקודשים, זה מקום ש... ארעה ושמעיה נשקה הדדי. זה מקום הנשיקה בין שמיים וארץ. כך אמר יעקב אבינו בחלום הסולם. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זה מקום המפגש בין שמיים וארץ. והביטוי למקום הנשיקה הזאת זה שאין בחינת מקום במקום הזה. את אדם של השעיר שהולך לשם מזים במקום הפנימי ביותר בעולם. ואת אדם של השעיר שהולך לעזאזל שולחים המדברה אל ארץ גזרה. ארץ כאילו שגזרו אותה, צוקים. הוא מתגלגל ונופל בצוקים. שולחים אותו למדבר, למקום שאין בו חיים. יש בכל אדם שתי צורות אדם. יש צורת אדם אחת שיכולה להיכנס למקום הפנימי ביותר בעולם, למקום הוויפח באפיו נשמת חיים, למקור החיים. ויש בתוך כל אדם צורת אדם ששייכת במדבר במקום שהוא נטול חיים. וההלכה אומרת שלא מגלגלים אותו מההר, עד שלא מזים בקודש הקודשים את הדם של השעיר שהולך לשם. כי עד שלא מתברר לך, עד איפה האני הפנימי שלך יכול להגיע, אתה לא יכול להשליך את השעיר לעזאזל. עד שאתה לא תופס, עד כמה אתה יכול להיות פנימי באמת, לאן האני האמיתי שלך שייך, אז אתה לא יכול להשליך מעצמך את כל מה שעוטף אותך. והם שני תאומים, כי התייחסתי אל שניהם כאני במשך כל ימי חיי. שאלנו בתחילת השיעור, איך אפשר לבטל מעשה? איך מעשה מתבטל? הרי זה לא נורמלי, זה לא טבעי, זה לא עובד בעולם שלנו. כל מעשה... בכל מעשה העבירה שאני מבצע, אז מעשה החטא, עצם החטא, מתייחס אליי רק ברגע שהפעולה נובעת ממני. אם הפעולה לא נובעת מאדם, אז אין פה שום שייכות של שם חטא. מי התחייב על זה? ברק פוגע בעץ בשבת, שרף את העץ. מישהו חייב על זה? לא. מה זה קשור? זה לא קשור לאדם, זה לא קשור אליי. פעולות שלא קשורות, שלא מתייחסות לאדם, לאדם הבוחר, לא נחשבות חטא, למרות שהבערה זה פעולה אסורה בשבת. יותר מזה, גם פעולות שנובעות מאדם, אבל לא הייתה לי שום כוונה בפעולה, זה לא מתייחס אליי. יש דין שנקרא אונס. אונס רחמנה פטרי. התורה פטרה אותך עם התאנוס. ברק פגע בעץ, העץ נפל עליי, אני נפלתי על גפרור, גפרור הדליק את העץ. אני לא מתחייב על זה. לא התכוונתי לשום פעולה. יותר מזה. יש דין בגמרא שנקרא לא מתכוון. התכוונתי לפעול פעולה. אבל הפעולה שלי גררה פעולה אחרת, שהפעולה הזאת היא פעולה אסורה. התכוונתי לתלוש עכשיו, להגביה עשב תלוש בשבת. חשבתי שהעשב תלוש. הגבעתי את העשב, נמצא שהוא מחובר. תלשת בשבת. אתה פטור. לא התכוונתי לתלוש מחובר, התכוונתי להרים את התלוש. נמצא שמעשה החטא, ההגדרה של חטא, נקבעת רק ביחס לרצון ולכוונה של האדם באותה פעולה. אם אני לא רוצה בה, אם אני לא מתכוון לרצות בפעולה הזאת, היא לא מתייחסת אליי. העולם, לעולם יש סדר שנקרא סדר העולם. המון פעולות קורות בעולם. בין פעולות אדם, בין פעולות של חפצים שזזים, רוח, גשם, עץ נופל, עלה נושר, המון פעולות קורות בעולם. והכל צפוי. הקדוש ברוך הוא תכנן את כל הפעולות שאמורות לקרות בעולם מבראשית. יש פעולות שנקראות סדר העולם. ככה אמור להיות הסדר, הכל מתוכנן, ולא ייתכן שום שינוי בכל מה שתוכנן. דבר אחד הוא שיער לאדם. את הבחירה. ושם אנחנו מחריבים ובונים, מקלקלים ומטיבים, ואף על פי שהכל צפוי, הרשות נתונה. ואלה שתי מושגים סותרים מאוד. המשנה באבות אומרת, במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. אבל זה סותר. אם אתה יודע שאני אעשה את הפעולה הזאת מחר, אז אני ודאי אעשה אותה. אז על מה אתה מעניש אותי? על מה אתה נותן לי שכר? זה ודאי יעשה. מה תגיד שאין בחירה לאדם? זאת כפירה. כתוב ב-13 עיקרי אמונה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש את הרשעים. זה יסוד בעיקרי האמונה. מה תגיד שהקדוש ברוך הוא לא יודע הכל? הוא לא יודע מה תעשה מחר? זה גם עיקר אמונה. זה נקרא לכפור בכל יכולתו. כל הפעולות שקורות בסדר העולם הן פעולות צפויות. אבל הרצון שלי שהפעולה תקרה, עוקר את אותה פעולה ממה שנקרא סדר העולם, מלהיות פעולה צפויה ומייחס את הפעולה להיות פעולה שלי. הפעולה הזאת הייתה אמורה לקרות בכל מקרה, אבל עצם זה שרצית שהיא תקרה, זה הופך את זה להיות פעולה שלך. בהלכות תשובה יש שלושה שלבים. וידוי, לפרט את החטא, לדעת שזה רע, חרטה, להתחרט, אני לא רוצה בחטא, לעקור את הרצון, וקבלה לעתיד, שאני לעולם עוד לא אעשה את זה. עומק המושג שנקרא חרטה זה לקחת את הרצון מהפעולה הצפויה. לומר, אני לא רוצה שזה יקרה, אני לא רוצה שהפעולה הזאת תתקיים. עשיתי אותה, אבל לא, אני לא רוצה אותה. אני לא רוצה בפעולה הזאת. והכירת הרצון, זאת הכירת המעשה מרשותי. כשאתה עוקר את הרצון מהפעולה שעשית, אתה מחזיר את הפעולה הזאת להיות אחת מפעולות סדר העולם שצפויה מראש. כן. בדיוק. כן. ברגע שאני מזהה שזה לא אני, אני מזהה שהמעשה זה רע, זה לא מעשה טוב. זה מעשה שנכפה עליי. זה לא מעשה שנובע מהאני שלי. זיהית שזה רע? אתה יכול להתוודות על זה? אתה יכול להצטער על זה שעשית? אתה מתחרט? עצם החרטה עוקרת את הרצון מהפעולה, ממילא הפעולה חוזרת להיות אחת הפעולות שצפויות להיות בסדר העולם. גם בדיעבד, כן. זה העומק של מה שנקרא חרטה. אבל בהתחלה צריכים לזהות את הרע שברע. לזהות שזה בעצם לא אני. אחר כך להבין שאם זה לא אני, אז אני בעצם לא רוצה את זה. אני לא רוצה שזה יתקיים. ועל ידי אותה חרטה אני עוקר את הרצון, מחזיר את אותה פעולה להיות פעולה צפויה, חלק מהפעולות של סדר העולם, ואותה פעולה לא שייכת עליה יותר. ממילא המעשה נחשב שאף פעם לא עשיתי אותו. השם יעזור שנצליח לזהות את הרע שברע, להצליח לעקור את הרצון מכל פעולה רעה שאנחנו מזהים, שזה לא אנחנו באמת. ולהתכנח, מהכל להתכנח, לקלף את תפיסת העולם השקרית, את העיצוב שהוא בנה לי, את תפיסת החיים שהוא בנה לי. להגיע פנימה, לחשוף את האני הפנימי שלי, שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכי, להתחבר באמת באמת לעצמי. תודה רבה. אתה מנגן? תנאים.
מתוך הנשמה הזאת כותב ליום אחד, בשאיפה הזאת שותק, היא מדברת במעגל שלם, בתוך המים היא מתבשמת, ויש לה אור חוזר כשם שהיא רוקדת ללבנה. ואיך רואים שבתוך הגוף הזה בוערת נשמה, בוערת נשמה, מתוך האמונה נושם היא עוררת, איך שקפה תהום הלב בלב הים, ובאחד חונה אל מול ההר, היא מתאהבת, יש לה קול שונה כשם שהיא מוסרת את עצמה. ואיך רואים שבתוך הגוף הזה בוערת נשמה, בוערת נשמה, ואיך רואים שבתוך הגוף הזה בוערת נשמה, בוערת נשמה.